רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף הברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף הברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל. התוכנית שנותנת לכם החיילים מענה בכל נושא שמעניין ורלוונטי ומעסיק אתכם. והיום אנחנו נעסוק בזכויות יוצרים של חיילים. החיילים של היום הם כבר לא החיילים של פעם. יש להם המון עיסוקים עוד לפני שהם מגיעים לשירות הצבאי. וחלקם מגיעים עם רקורד מאוד מרשים של עשייה כל מיני תחומים, תחומי האומנות, תחומי ההייטק או כל תחום אחר. יש כאלה שכותבים שירים, יש כאלה שעובדים בעבודות אחרות, ואנחנו תכף ניגע בזה. והיום כבר אני אומרת, אנחנו לא נכנסים לשאלה האם מותר לעבוד או איך מקבלים היתר עבודה פרטית, בין השאר כי דנו בזה בתוכניות קודמות. היום אנחנו נתמקד בשאלה של הזכויות, הזכויות על התוצרים של אותה עבודה, ואנחנו נתחיל בזה שניתן לכם את מספרי הטלפון שלנו, 03-677-3636, או בוואטסאפ, 053-807-1213, ואתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו ולשאול אותנו שאלות. אני אומר שכבר כשפרסמנו את הפרומו לתוכנית קיבלנו לא מעט שאלות שמטרידות, והיום אנחנו נראיין בנושא הזה שני מומחים בתחום זכויות היוצרים, ואנחנו נתחיל ונאמר צהריים טובים לעורך הדין דוקטור מיכל סגל ארנולד.
צהריים טובים ושלום לכולם, שמחה להיות כאן.
צהריים טובים מיכל, ותודה שהצטרפת אלינו. ואני ארצה להתחיל איתך באיזשהו הסבר בסיסי של מהם סוגי הזכויות שיש ביצירה או המצאה. איך אנחנו מסווגים את הדבר הזה?
באופן כללי יש שני אגדים גדולים מאוד של זכויות. אגד ראשון, אלה זכויות שצריך לרשום אותם כדי שיהיו זכויות למי שרושם אותם, וזה ידוע בתור פטנטים, סימני מסחר ומדגמים, היום עיצובים. לפטנטים, לסימני מסחר ולעיצובים, יש חוקים שמסדירים את הזכויות, צריך לרשום אותם ברשם הפטנטים, סימני המסחר והעיצובים במשרד המשפטים. יש אגד זכויות אחר שלא צריך לרשום אותו, והוא מנוהל על ידי חוק זכות יוצרים מ-2007, החוק הזה החליף פקודה מנדטורית מ-1913. חוק זכות יוצרים, יש בו בעיות מסוימות, כי יש לנו חוק שהוא יחסית
בוא לזמנו... בואי נדבר רגע על הבעיות.
אוקיי, בסדר גמור.
נדבר רגע אחד על... אז הבנו שיש חוק שמסדיר את זכויות היוצרים,
כן.
ויש חוק שמסדיר... או
זכויות חוקים... רשומות.
אוקיי.
ההבדל המרכזי הוא שזכויות רשומות, אם לא תרשמי אותן, אז אין לך זכויות, למעט זכויות מאוד מוגבלות בחוק העיצובים.
איך אני יודעת לאיזה חוק אני הולכת, או שזה כבר עורך הדין שאני מגיעה אליו?
זה כבר עורך דין בדרך כלל, מגיעים אליי הרבה מאוד לקוחות, שהשיחה הראשונה היא שיחה של בעצם מה אני יכול לעשות.
מה יש לך ביד.
כן, ואז זה שיחת ברור, מה בעצם יש לך? זאת המצאה, זה צילום. זה משהו שפיתחת, זאת אפליקציה, ולאיפה אנחנו יכולים לשייך את הדברים, ולפעמים זה אפילו מאוד מפתיע. כי לפעמים אדם מגיע עם איזשהו עיצוב שהוא עיצב, הוא חושב שזה מתאים לחוק העיצובים.
תני לי דוגמה לעיצוב כדי שאני אבין על
למשל,
מה אנחנו מדברים.
למשל, בוא ניקח את הדמות של סינדרלה של דיסני.
אוקיי. Okay.
נכון? זה עיצוב, זה עיצוב של דמות. אדם שהיה מגיע אליי עם עיצוב של דמות כזאת, היה שואל אותי, הוא היה חושב אולי שזה מוגן לפי זכות יוצרים, ולפעמים זה יכול להיות, אם אנחנו מדברים על זה כציור, אבל אם הוא רוצה למסחר את זה, הוא חייב לרשום את זה. Okay. ואז השאלה, אם אנחנו מדברים פה על עיצוב, שצריך לרשום אותו לפי חוק העיצובים, והוא מקנה זכויות מסוימות, או האם אפשר, במקרים מסוימים זה אפשרי, לרשום אותו כסימן מסחר, ואז ההגנה היא הרבה יותר נרחבת, והרבה יותר רחבה, וגם זה יכול להיות לנצח במקרים מסוימים.
עכשיו, אני יודעת מהשיחה המקדימה שלנו שיש מה שנקרא זכות מוסרית ויש זכות קניינית.
נכון.
בואי תסבירי למי שהוא לא משפטן,
כן.
מה ההבדל ביניהם, וכשאנחנו עכשיו מסתכלים רגע אחד על הדוגמה של החייל,
כן.
איך זה בא לידי ביטוי אצלו? מה זה רלוונטי לי אם זו זכות מוסרית או זכות קניינית?
אוקיי. לאדם שהוא לא משפטן, זכות מוסרית זה הזכות שידעו שהיצירה הזאת, הוא עשה אותה. זו זכות המוסרית שידעו שהוא היוצר שלה. הזכות הקניינית זה הזכות לעשות מן הכסף, באופן מאוד מאוד גס, כן? אז שוב, הזכות שהעולם ידע שאני זו שיצרתי את הדבר, או זכותי לעשות מהדבר הזה כסף, באופן מאוד מאוד גס, זאת ההפרדה.
בואי ניקח רגע אחד דוגמה. החייל שמשרת בגלי צהל כשדרן, אני בכוונה הולכת לתחומים היותר אפורים, והוא כותב שיר.
כן.
איזה זכויות יש לו על השיר הזה? מה שלו, מה לא שלו, הוא הרי בצבא.
יפה. ובכן, הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו, האם אפשר לחשוב על הצבא כמעסיק? שזה קצת מצחיק, כי כולנו יודעים שזה לא בדיוק מעסיק, ויש שאת אולי תוכל להרחיב על זה יותר. אבל למה זה חשוב לקבוע אם יש כאן זכויות של מעסיק או לא? משום שלפי חוק זכות יוצרים, אם אדם שהוא עובד אצל מעסיק, ומסגרת עבודתו הוא המציא משהו, יצר משהו וכו' וכו', הזכויות בדבר שייכות למעסיק ולא לו. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לצבא, הזכויות הן אחרות כמובן, משום שיש חשיבות רבה למה תפקידו של החייל בצבא, ומה הוא עשה, האם זה...
האם זה תוך כדי מילוי תפקידו.
תוך כדי מילוי תפקידו, לא תוך כדי מילוי תפקידו. כי כשיש מעסיק ומועסק, אז אם המועסק היה אמור לעבוד משרה מלאה, הוא עשה נגיד את הדבר הזה מעבר לשעות העבודה שלו, אז ברור שזה לא קשור. אבל חייל הוא כל הזמן מועסק, אז יש כאן בעיה.
יש כאן בעייתיות. כן. אז בדוגמה שנתתי, היא דוגמה מסובכת יחסית. מסובכת גם. כי אם הוא שדרן, כן. אז יכול להיות שזה חלק מתפקידו, יכול להיות
לא
שזה
ברור.
לא.
האם הוא כותב שירים במסגרת תפקידו?
לא נראה
אולי,
לי.
אולי, אולי
לא
יש יודעת. תכנית מיוחדת, אבל ברוב הסיכויים שהוא שלא. לא כותב שירים במסגרת תפקידו. Okay. ואז הזכויות בשיר יכול להיות שמשכות באמת לחייל ולא לגלי צהל. עכשיו, זה מאוד תלוי, את יודעת, גם ביחסים האישיים, מה ירצו לעשות, והאם ירצו לעמוד על הזכויות האלה או לא ירצו לעמוד על הזכויות האלה, זה דברים מאוד מאוד מורכבים.
אז כשמגיע חייל כזה עם דוגמה כזאת, חיילים שכותבים שירים, נראה לי דוגמה לא מופרכת,
כן.
איך היית ממליצה לו להתנהל מכאן ואילך? מה לעשות?
קודם כל, כל השירים שהוא כותב, שיהיה ברור שהוא כתב אותם, זאת אומרת, כשהוא מביע אותם, שהוא כותב אותם, שיהיה ברור שהוא כתב, לכתוב את השם שלו. זה מאוד מאוד משמעותי. צריך לזכור שכדי שתהיה זכות יוצרים, צריך שהיצירה תהיה מקובעת. מה זה מקובעת? היא נכתבה באיזה מקום, היא הודפסה, היא פרוסמה, שזה יהיה מקובע. כי אם אני כתבתי לעצמי שיר והוא בראש שלי, אין לי זכויות עליו, כי הוא לא קובע. אם מישהו עשה, אם מישהו רקד ריקוד בחוץ ואף אחד לא צילם, אין לו זכויות בריקוד הזה. חייבים לשים לב לזה. עכשיו, אם הוא קיבע את השיר הזה,
זאת אומרת, לקחת את השיר ולכתוב אותו על דף. ושיהיה רשום השם שלי לצורך העניין,
כן,
על
כן.
ה...
אני ממליצה לעשות הפקדת תציר יצירה, מה שאני קוראת.
שמה זה אומר? דין,
לכתוב את השיר, להפקיד אצל עורך הדין, כדי שמישהו אחר כך יגיד, מה פתאום זה אני כתבתי, הנה יש לי הוכחה שזה לא אתה כתבת, אלא
יש לי הוכחה
אני המשורר באמת.
אלף אני כתבתי, ומתי גם,
ומתי,
אני מניחה,
בדיוק,
כי זה,
מאוד
זו שאלה
משמעותי,
שתעלה.
זה מאוד משמעותי, כן.
ואחר כך... למשל, אם היצירה הזאת מושמעת, מפורסמת, זה רלוונטי, זה לא רלוונטי. בוא ניקח, נמשיך רגע עם הדוגמה של השיר.
כן.
אז אני נתתי עכשיו לגלי צהל להשמיע את השיר.
כן.
זה רלוונטי אם הוא הושמע או שהוא לא הושמע, או שאני ממתין עד השחרור?
תראי, השיר שאת השמעת בתחילת התוכנית, אני חייל ואל תבכי לי ילדה, שאחר כך שלמה ארצי הלחין אותו, אם אני לא טועה, זה היה לאיזשהו ערך שירי משוררים, נכון? הצבא לא יטען לעולם שהזכויות בשירים שייכות לצבא, אני לא חושבת. כי יש פה דבר מאוד מאוד עדין, וזה קשור כבר ליחסים של צבא הגנה לישראל, עם החברה הישראלית ועם האנשים, ואני חושבת שזה מתקבל מאוד מאוד רע עם צבא הגנה לישראל, דובר צהל, או כל גוף אחר בתוך הצבא, היה אומר, סליחה, השיר הזה שייך לי ואני רוצה את התמלוגים. אז הבינה, אז יש פה דברים שהם מעבר לחוק, הם דברים שהם קשורים להוויה בישראל, הייתי אומרת, לנרטיב הכללי וכדומה. שאלה מצוינת, אם שלמה ארצי באמת נותן תמלוגים לכותב השיר או למשפחתו, אבל זה אני באמת לא יודעת.
שאלה טובה, את אומרת. כן. אני רוצה לשאול אותך, אני, לפי מה שאני מבינה בהבנה הבסיסית של התחום הזה, זה לא נכון לומר שכל מה שחייל עושה במהלך שירותו הצבאי שייך לצהל? זאת אומרת, יש איזה מין אמירה כזאת שעלתה גם בתגובות בפייסבוק.
וגם בשיחה בינינו.
נכון, חייל הוא רכוש של צהל, וכל מה שהוא עושה שייך לצבא.
כן.
זאת אמירה שאפשר קצת לפקפק עליה.
לפקפק בה, כן. גם בגלל שיש לנו כן דוגמאות של פסקי דין שכבר נעשו, ובתי המשפט אמרו, זה שחייל היה חייל בזמן שהוא צילם צילום, למשל, עדיין לא נוטל ממנו זכות המוסרית שדיברנו עליה קודם, שידעו שהוא צילם אותה. יש בזה כל מיני עניינים, כי... אם חייל הוא צלם בצהל, אז יותר ברור שהצילום שהוא צילם באמת שייכים לצהל. אחד הדברים שבית המשפט כתב באחד מפסקי הדין, אם אנחנו נלך בקו הזה שניתן קרדיט לצלמים, אז עלול להיות מצב שהצלם הצבאי לא ישרת את תפקידו נאמנה, כי הוא יתחיל לחשוב על האופן האומנותי שבו הוא מצלם את הצילום, בעוד שהצבא לא כל כך מעוניין באופן האומנותי, הוא יותר מעוניין בדיוק, בתיעוד ובדברים אחרים שלא קשורים לאומנות. אז פה כבר יש איזשהו גבול בין מה אני בעצם רוצה להשיג בצילום, שזו שאלה מצוינת, האם חשוב לי באמת האספקט האומנותי, או האם חשוב לי האספקט התיעודי. עכשיו תראי, יש צלמים שלא חשוב מה הם יצלמו, זה יראה לירי. יש לי לקוחה צלמת שמצלמת כדורסל, למשל, מה שהיא מצלמת נראה כמו ריקוד, זה פשוט לא יאמן. הייתה צלמת ששרתה את השלטון הנאצי בגרמניה, קראו לה לני ריפנשטל, אמרו שגם שהיא צלמה דגים, זה היה צילום פשיסטי. את מבינה, אז יש משהו באופי של הצלם,
בנקודת המבט.
בנקודת המבט שלו ובאישיות שלו, שמכתיב איך הצילומים שלו נראים. ומכאן אפשר להגיד, זה כן משרת, זה לא משרת, את יודעת, כי יכול להיות שצלם, שהוא חייל בצבא, כצלם, הוא יצלם דברים בשביל צהל, בצורה תיעודית, בצורה טכנית וכדומה, ולהנאתו הוא יצלם דברים אחרים, נגיד נוף, נגיד הוא נמצא ברמת הגולן, יש עננים נורא יפים, והוא יצלם אותם בשבילו, לא בשביל צהל. אז זאת גם שאלה, האם צהל היה כאן באותו המקרה, האם הוא היה הלקוח או לא? זאת, או גם, זאת גם שאלה.
ונניח שעכשיו אני בתור הבעלים לצורך העניין, אני החייל שצילם, צילמתי כן. את העננים.
כן.
ועכשיו אני השתחררתי,
כן.
ואני רוצה ללכת לפרסם את זה באיזושהי תערוכת צילומים כמו שיש
או
עכשיו.
או לפעמים יש להרבה צילומים שמפרסים צילומים עם
ספר זיכרונות.
מזג האוויר למשל, יש את שידורי מזג האוויר, אז יש צילומים שתורמים, לא תורמים, מוכרים לזה תמונות למשל.
אז אני יכולה קלאסי. למכור את את תמונה שצילמתי בתור
אם
חיילת?
אם את יכולה, אם יקנו ממך, אז כמובן שאת יכולה.
השאלה היא למי הזכויות, על מי...
זו שאלה מצוינת. וגם השאלה, אם צהל יבוא אליך ויגיד, גברת, זה צילום שצילמת בזמן ששירתת אצלנו, תביא את הזכויות. אני לא רואה את צהל הולך לשם, אני אגיד לך את האמת. אני לא חושבת שזה ילך לשם. תראי, פנה אליי מישהו למשל, שהוא לא עובד בצהל, הוא עובד ברשות שמורות הטבע. הוא צילם תמונות בזמן שהוא פקח של רשות שמורות הטבע, תמונות של הטבע.
אוקיי.
מישהו הפר, כן, זה די דומה, נכון? מישהו הפר את התמונות שלו.
מה זה אומר הפר את התמונות שלו?
הפר לקח את התמונה שלו.
מהגוגל, מאיפה?
מהפייסבוק, בדרך כלל דברים שקורים המון, ויש באמת הבעייתיות מאוד רבה איתם. לקח אותה מהפייסבוק, הוסיף לה איזושהי אמרה מאוד מאוד מכוערת, שהעמידה את רשות שמורות הטבע ואת אותו צלם באור מאוד מאוד רע. גם הפר את הצילום וגם נקט לשון הרע. מקרה כזה, והתלבטנו מה לעשות. אמרתי, תקשיב, כדי שאנחנו נהיה בטוחים, כדאי ללכת בחזרה למעסיק שלך, רשות שמורות הטבע, ולשאול האם הם יהיו מוכנים להיות צד בתביעה הזאת. הוא הלך להם, הם לא היו מוכנים בשום פנים ואופן, ומאחר שהסמל היה בתמונה, אני חושב שזה היה לג'יפ או משהו כזה, אז לא יכולנו להמשיך בתביעה. אז הנה לך דוגמה. אז אם אנחנו עושים את ההשוואה, אז אם חייל, נגיד, יצלם ג'יפים של הצבא, או כלים אחרים, אני מדברת על סודיות שבטח יש בזה.
כן, נניח את זה רגע בצד.
כן, נשים את זה רגע בצד. אם הוא צילם תמונות כאלה שבאמת מתעדות כלים צבאיים, או פעילות צבאית או משהו כזה, אני חושבת שזה יהיה די ברור שצריך להתייעץ עם הצבא. אבל אם הוא צילם צילומים, את יודעת, אישיים שלו, של טבע, של נוף, של עננים וכולי, הסיכוי יותר גדול הוא שצהל לא יבקש זכויות אפילו בתמונות האלה. עוד פעם, אי אפשר לדעת מה יקרה, כן?
ברור. עכשיו, אני רגע אחד מנסה, מעבר לעניין המשפטי, שאולי הוא מעניין ואולי לא, אני מנסה רגע אחד להיות פרקטית.
כן.
כמה שוות זכויות מהניסיון שלך, מההיכרות שלך עם השוק, על תמונה כזאת? זאת אומרת, שווה לי בתור חייל או חיילת שרוצים עכשיו לפרסם את התמונה להתעסק עם העניין הזה? שווה לי לבדוק את עניין הזכויות, או שפשוט לפרסם ו...
ובמילים אחרות, האם זה שווה לי? זה בעצם השאלה, כן. אז תראי, זו שאלה מאוד מעניינת.
זה גם כאב ראש.
כאב ראש, וזה, תשמעי, זה גם מחירים נפשיים. לא כל אחד שנכנס לתוך תביעה מבין במה זה כרוך. יש לי לקוחות שאומרים, כן, אני רוצה איזה... ברגע שנכנסים ומגיעים לבית המשפט, ועומדים מול השופט או שופטת, ועומדים מול הצד השני, הרבה אנשים מבינים פתאום שזה לא בשבילם, יש כמה מחירים נפשיים. לגבי צילום, דווקא בצילומים יש לנו כן עומדן הרבה יותר טוב, כי זה דבר שהוא ברור. כשאנחנו מגיעים להמצאות, כשאנחנו מגיעים לדברים ששינו, אז זה קצת קשה להגיד כמה זה יהיה שווה בסוף. Okay. צילומים זה משהו שהוא מאוד פשוט יחסית, כי אם הייתה הפרה, זה מאוד ברור. אם לקחו את הצילום או לא לקחו את הצילום, מאוד מאוד ברור. עכשיו, עד לפני כמה שנים, ממש נעשה סקר, צילום שהופר, היה שווה בבית המשפט בין 5,000 ל-15,000 שקלים. זאת אומרת, רוב הסיכויים שבית המשפט על צילום בודד, על הפרה בצילום בודד, היה פוסק בין 5,000 ל-15,000 שקל, פחות או יותר. ואז אנשים, רגע, ואז אנשים עושים את החשבון. בשנתיים שלוש האחרונות, תקרת הזכוכית הזאת נפרצה. צריך לומר שחוק זכות יוצרים מאפשר לבית המשפט, נותן את הסמכות לבית המשפט לפסוק עד 100,000 שקל בהפרה, כן? אז עד לפני שנתיים שלוש זה היה עד 15,000, לא נתנו יותר מזה, לתמונה אחת. לפני 3 שנים פתאום נפרצה תקרת הזכוכית הזאת, ושופטים בעיקר בתל אביב, בבתי המשפט בתל אביב, התחילו לפסוק יותר, כבר קיבלנו פסקי דין של 35,000 שקל, אפילו 48,000 שקל
צילום בודד. אנחנו מדברים פר תמונה,
פר תמונה,
או פר הפרה, או איך זה עובד?
פר הפרה בתמונה, במקרים האלה הספציפיים, זו הייתה סוכנות של צילום מפורסמת בעוד בישראל, מאוד מאוד חזקה בישראל, שהתמונות שהיא מצלמת מופיעות בהרבה מאוד עיתונים, במדיה מעבר לעיתונים, ולכן גם נתנו משקל מאוד גדול לכמות ההפרות, לאורך ההפרות, למשקל, כי ברגע למשל שמתפרסם באינטרנט, אז החשיפה, בעיקר בגופים חזקים מאוד במדיה, יכולה באמת מאוד מאוד גדולה, ואז מחשבים את הפיצויים לפי המקרה הזה.
זאת אומרת שאם אני רגע אחד חוזרת לחייל הבודד, כן, והתמונה, כן, שלו שמאוד מטרידה אותי, אז הוא, כן, צילם עכשיו עננים,
כן,
והוא פתאום רואה את התמונה שלו באיזשהו מקום,
כן,
ולא כתוב שזה הוא צילם, אלא, כן, לא יודעת, כתוב נגיד צילום דובר צהל או צהל,
כן,
הוא יכול לנסות, לדרוש שהשם שלו יהיה רשום
השם
שם?
השם שלו בהחלט כן, ובדרך כלל, אם עוד פעם זה לא מקרים בעייתיים, אז את השם ישימו ביותר קלות. כשזה הגיע לכסף, שם תתחיל הבעיה, כי כסף אנשים וגם גופים גדולים פחות טובים להוציא, וגם מפחדים מאוד מתקדימים. אבל שם, הנכונות לתת אותה היא יותר גדולה, וזה בעיקר משמעותי בשביל חיילים שכן רוצים להתפתח לתוך צילום כצלמים, כאומנים וכדומה, ואז הם מאוד מאוד רוצים שהשם יופיע ליד הצילום שלהם, ואנחנו יודעים שהיום...
תיק עבודות.
תיק עבודות, בהחלט, בהחלט תיק עבודות, ואנחנו יודעים היום שבזמן, באינטרנט, קרדיט שווה הרבה מאוד כסף, שהשם שלי מופיע במקום מאוד מפורסם שהרבה אנשים רואים אותו, וכתוב צלם, מי שצילם את התמונה.
זאת הזכות המוסרית בעצם.
זה הזכות המוסרית. יש עוד זכות מוסרית שהיצירה לא תיפגע, לא תיפגם,
לא יעשו
שינויים, פרפרים, או את יודעת, פרצופים, או כל מיני דברים כאלה. אז אלה שני המרכיבים של הזכות המוסרית, שהשם שלי הופיע, ושהיצירה לא תיפגם.
עוד שאלה אחת כדי לסגור את ההיבט הזה.
כן.
דיברנו מקודם על שירים לזכרם של נופלים.
כן.
שזה דבר מאוד מוכר רגיש, ורגיש, כן, כמו שאמרנו. איך זה באמת עובד בתחום הזה? כי זה משהו שלמעשה קורה כמעט מדי שנה. זאת אומרת, יש חלל שכתב איזשהו שיר, ואחר כך השיר מולחן. בואי תעשי רגע סדר למי הזכויות, okay. מי שמלחין, מי שכתב, mm-hmm. מי שהביא לשידור, לא יודעת.
כן. באמת, כמו שאת אומרת, יש מרכיבים מאוד רבים ביצירה ופרסום של יצירה. בשיר, ספציפית בשיר, מולחן, יש את המילים של השיר, יש את המוזיקה של השיר, יש את המבצע, לפעמים יש את המעבד, לפעמים יש צזמאות שהשתתפה וכדומה. המילים ספציפית אצל אנשים שנפטרו, יש להם זכות, סליחה, יש להם זכות בשיר עד 70 שנה אחרי מותם. Okay. צריך לשים לב.
זה לא זכות שעוברת לעיזבון לצורך?
עוברת לעיזבון ושייכת לעיזבון עד 70 שנה אחרי מותו של היוצר. זה נכון לא רק לשירים, זה נכון בכלל ליצירות, אז צריך מאוד לשים לב. אם מישהו רוצה ללכת ולהלחין מילים של חייל שנפל, צריך לבקש רשות מהעיזבון, ההורים שלו, האחים שלו, או מי שירש את הזכויות בשירים שלו. לא תמיד זה ברור, את יודעת, כי אם יש חייל שהיה ידוע בזה שכותב שירים, יש כאלה שכותבים שירים מילדות, מנוער, ואז הם ממשיכים בזה גם לתוך הצבא, אז זה ברור שיש שם שירים ויש שם זכויות, אבל לפעמים יש זכויות בשיר, נגיד שיר בודד, באמת השיר הזה אני שומע שוב ברגיע השלווה, אם אני לא טועה זה לא היה מדובר שם במשורר אלא מישהו שכתב ולא באמת לא הרבה שירים, ואז צריך לשים לב למי זה. בכל מקרה אסור אף פעם להניח שזכויות הן חופשיות, תמיד צריך להניח שיהיה זכויות למישהו, וצריך להסדיר את זה וצריך ללכת ולהסדיר, גם בגלל הכבוד ליוצר, שזה המקום הראשון שצריך להסתכל ממנו, אבל גם בגלל הזכויות המשפטיות והכלכליות והמוסריות שיש ביצירות.
מצוין, אז נראה לי שעשינו קצת סדר. נעשה את נחת הקלה ונשמע את אהוד בנאי, ברכות הצפון.
או, תודה רבה.
ואז נמשיך. יופי.
אמא לא נשאר עוד כוח ואבא לא ידע מה לומר ביום שהחלטתי לברוח הלב כמעט נשבר
הרגשתי כמעט כמו בסרט, והייתי בלי ספק הגיבור. חשבתי כבר על עיר אחרת כשהיא ליבתה אותי, כמו ברומן שטותי הראש היה רחוק, אצלה הסתמן הפכי. היא רצתה אותי אבל אני נמלטתי, כי הים גדול והוא הכל יכול. אז היא מצאה אחר מסודר ומחזר, הוא פתח סוכנות והציע לה חסות. אחר כך היא שכרה איתו בית והגיעה השמועה לאוזניי, משהו התחיל לחרסם בי כבר מאוחר מדי. עכשיו כבר לא כדאי, אין לאן לחזור, צריך להמשיך וללכת. קניתי לי חבר בשם דיאגו, כמה בירות זה כל מה שהוא לקח, אמר שזה ממיס את האגו, על הרצפה צנח. הוא לא היה פרחח, היה טייס מורשה, לקח אותי עד לוולנסיה, והוא לימד אותי את האקורד האמיתי, ואמר מכאן אתה ממשיך לבד, צריך להקשיב ללב, לים ולכב. אם תפתח חלון תשמע את רוחות הצפון. ואז היא לפתע הגיעה, בעיניה כבר היה הענן, אני לא יכולתי לעשות כלום כשהיא איבדה עניין. התרחקה מכאן והסתגרה בתוך עולם שכלום לא זז בו. זוכר שנפרדנו על גשר היה קר ולי לא היה מעיל, מרחוק ניגנו גיטרה וחליל. של הבוקר נחז ברוחות הצפון, בדיסקו בלילה עם דיאגו, אני יכול למות כשהוא מתחיל לשוט, ובצלילו יש את הים, יש את הדרך.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
אז שמענו את אהוד בנאי, והצטרף אלינו עורך דין דורון זיסו. צהריים טובים.
צהריים טובים.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין. אני ארצה לקחת אותך לכיוון אחר קצת, מהכיוון שדיברנו עם, עם מיכל. דיברנו עם מיכל על שירים, צילומים. אני רוצה לשאול אותך דווקא על תחום אחר קצת. חיילים, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, יש להם לפעמים כל מיני רעיונות מהפכניים.
ובמהלך השירות הם, יש להם זמן נניח לפתח את הרעיון הזה, ועכשיו יש כבר רעיון שהוא די מוצק ורוצים להגן עליו. כן. איך עושים את זה?
אז קודם כל אולי נתחיל מאיזושהי עובדה מהפכנית, לא מהפכנית, אבל שעשויה להיות קצת דרמטית להרבה אנשים. כי באמת הרבה אנשים אומרים לי, יש לי רעיון, אני רוצה שתגן עליו, תעשה משהו, שלא יגנבו לי אותו. והעניין הוא שרעיון כשלעצמו הוא לא ניתן להגנה בזכות יוצרים.
זה קצת כמו שמיכל אמרה, ששיר, אם אני לא כותבת אותו, אי אפשר להגן עליו, אם, כי הוא בראש שלי או שלא?
אני חושב שזה אפילו יותר גרוע. זה אפילו יותר גרוע, כי רעיון הוא בעצם, כמו שאנחנו יושבים פה ויכולות להיות לנו כל מיני רעיונות, יכול לשבת בן אדם בקצה השני של העולם, ושיהיה לו בדיוק אותו רעיון.
אז מה אתה מציע?
והרעיון בעצם הוא נחלת הכלל. אז מי שפועל, פועל ראשון כדי להוציא את הרעיון הזה משלב הרעיון ולעשות משהו ממשי, עשוי להיות הראשון שיהיה לו זכויות יוצרים. אבל מצד שני, זה לא כמו בהמצאות, בפטנטים. יכול ששני אנשים יעשו שתי יצירות במקביל, בלי לדעת אחד מהשני, והיצירות יהיו מאוד דומות.
אז מה אתה ממליץ? מגיע אליך עכשיו חייל, או בעצם כל אזרח, כן. ואומר לך, תשמע, יש לי רעיון. אני בתור חייל דווקא יש לי יותר מגבלות. אני לא תמיד יכול לעבוד על זה. אני פיתחתי את זה עד נקודה מסוימת, ואני רוצה להמשיך אחר כך, אחרי השירות. מה אתה ממליץ לו לעשות?
לעשות משהו כדי להוציא את הרעיון משלב הרעיון לשלב של משהו ממשי. ופה זה תלוי מה הרעיון. אם הרעיון זה לכתוב
אפליקציה.
נגיד אפליקציה, או אפילו תסריט לסרט.
אז אתה אומר, עזוב את הרעיון, תתחיל לכתוב.
תתחיל לכתוב, זה בדיוק ההמלצה הראשונה.
זאת ההמלצה הראשונה שהיית נותן לו,
תתחיל לכתוב. כמובן תשמור את מה שאתה כותב.
ותשמור לעצמך.
לעצמך, כן.
אוקיי.
ובשלב שזה כבר מקבל איזושהי צורה של יצירה, גם לזה יש מבחנים, אז תתחיל לחשוב יותר רציני על נושא השמירה או ההפקדה.
זאת אומרת שלמעשה, אם אני מבינה נכון, אתה, כשאותו חייל יגיע אליך, דווקא מכיוון שיכול להיות שיש עליו כל מיני מגבלות, הוא לא יכול לעסוק בזה, הוא לא יכול להיפגש אולי, אז היית ממליץ להתחיל בכתיבה או להתחיל בעשייה, ולמעשה להיות בקשר עם מומחי התוכן, במקרה הזה עורך דין שעוסק בתחום, כדי שאתה למשל תוכל לבחון האם זה הגיע לאיזושהי נקודה שכבר אפשר לרשום את זה? אני מבינה נכון?
כן. יש איזשהו מבחן, האם משהו שהוא כתוב, אולי נדבר על משהו כתוב על טקסט, על מאמר.
אוקיי.
כי זה קצת יותר קל
בוא ניקח את הדוגמה של התסריט. אני עכשיו רוצה לעשות, לכתוב תסריט על חוויותיי מהשירות הצבאי.
כן.
אז התחלתי לכתוב את זה. איך אני יודעתי מה שכתבתי כבר עובר את המבחנים הבסיסיים או לא? אני מגיעה אליך?
כן. זה מאוד חשוב למי שמטפל בזה, לאורך הדין העוסק בתחום, ממש לראות את היצירה, להתרשם.
Okay.
כי לפעמים יש טקסטים, נגיד, כי בסופו של דבר תסריט הוא טקסט.
כן.
לראות את הטקסט ולראות אם יש בו את מידת היצירתיות הדרושה, כדי שאפשר יהיה לקרוא לזה יצירה.
Okay.
ואני אתן כאן דוגמה, כדי שיבינו.
Okay.
אם אני, למשל, רוצה לכתוב, אני לא יודע, נניח איך נוהגים ברכב שטח.
אוקיי. Okay.
שעושים את זה בצבא.
אני כותבת מאמר על נהיגה ברכבי שטח.
כן, נניח למבוא ללימוד נהיגה ברכב שטח. אולי בשטח קשה או שטח הררי כזה או אחר. אז השאלה היא, אם הדבר הזה הוא בכלל יצירתי, אני אבדוק...
כי מה, כי זה משהו טכני?
כי כן, ויכול להיות שזה כבר נכתב אין ספור פעמים או מעט פעמים, ובית המשפט יגיד, אם הוא יידרש לבחון את הנושא, יגיד, אבל זה בכלל לא יצירה. למה זה לא יצירה? כי למשל, כשאני מתאר את התהליך הזה של הנהיגה, אני משתמש בביטויים מסוימים, ואני לא יכול להשתמש בביטויים אחרים, או שהביטויים עצמם אין בהם שום יצירתיות. זה פשוט תיאור טכני של הדבר. איך אני מחליף הילוכים, או איך אני מפעיל את בלם היד, וכולי, באיזה מהירות אני צריך לנהוג בתנאי שטח מסוים.
שזה אתה אומר גם בן אדם, יש עוד המון בני אדם שיכולים לתאר את אותו תיאור, למעשה אין פה איזשהו ביטוי אישי.
כן, זה משהו טכני אפשר להגיד, ואז בית המשפט עשוי להגיד, אין בדבר הזה את המידה הדרושה,
של
היצירתיות. כדי שאנחנו נקבע שזאת יצירה.
אז מה שאתה אומר למעשה... טיפ מספר 1, זה קודם כל, תעלו את הדברים על הכתב.
כן.
טיפ מספר 2, תעשו את זה במקרים המתאימים, כי לא כל מקרה הוא מספיק יצירתי כדי להיות יצירה. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שהוא מעבר לאיזשהו תיאור טכני. ודבר שלישי, זה שעורך הדין שמולו אתם עובדים, צריך להתרשם מהיצירה, כדי לדעת אם יש פה יצירה, וזה כבר המומחיות שלו.
אני חושב שכל עורך דין צריך להתרשם. אני אישית נוהג ככה. אני לא אקבל את התיאור של הלקוח, של המתייעץ,
כן.
בעניין הזה.
אני רוצה רגע אחד ללכת לדוגמה אחרת, שהיא פחות אולי אפשר להעלות אותה על הכתב. חיילת שרוצה לדגמן בזמנה החופשי, לא מופרך ולא משהו שלא נפוץ במחוזותינו. ניקח את הדוגמה של ההורים שלה, יש חנות בגדים, ואז הכל נשאר במשפחה, וההורים מעלים את התמונות.
כן.
למי הזכויות על התמונות האלה? לחיילת, להורים, למי שצילם? איך זה עובד? זה משהו שהיית ממליץ להסדיר אותו?
כן. תמיד אני ממליץ להסדיר אותו, כי יכולות לצוץ בעיות בעתיד.
למשל?
למשל, זה באמת דברים שקרו, זה מקרים אמיתיים הדברים האלה.
מה למשל?
שמי שדגמנה, חיילת דגמנה למשל, בצורה כזאת, בשביל התמונות של הבגדים, בשביל להציב אותם בחנות אינטרנטית.
אוקיי.
כמו שאנחנו מכירים כל חנות. אבל בסופו של דבר, הבגדים האלה באים מאיזשהו יצרן בגדים. זה יכול להיות...
זאת אומרת, אתה מבדיל פה בין היצרן הבגדים לבין החנות.
כן. היצרן מייצר את הבגדים, נותן אותם לחנות. בעלי החנות חושבים שזה יהיה יותר מושך את הקונים אם יראו את הבגד על הגוף,
ברור,
כמובן.
ברור.
ואז עושים תמונות של גוף.
אוקיי.
עכשיו בא מישהו מתחרה ואומר, רעיון נחמד, יש לי גם חנות אינטרנטית, אני גם רוצה להציב את התמונות האלה, אז אני אקח את התמונות. אני רואה שזה תמונת גוף, אני מתכוון בלי פנים.
אוקיי.
זה יכול להיות של חולצה, של מכנס, של חצאית.
אז אי אפשר לדעת של מי זה.
של נעל. כן, לכאורה אין בעיה של פגיעה בפרטיות. אז אני אקח פשוט, אני אקח מה...
אקח את אותה תמונה ואפרסם גם אצלי.
מהאתר שלהם, אני אעשה copy-paste.
מדהים.
לאתר שלי.
מעולה.
ויש לי תמונות בלי להשקיע דקה אחת של זמן, בלי שאני צריך מצלמה טובה, בלי ש...
בלי שאני צריך דוגמנית, לא צריך כלום.
תאורה, כלום, ודוגמנית.
ברור.
עכשיו, באותו רגע באים אנשים שקשורים להפקת התמונה, שזה יכול להיות
הדוגמנית,
הבעלי החנות, שזה ההורים שלה, ויגידו, מה פתאום, אנחנו עבדנו, השקענו פה אמצעים, זמן, יצירתיות אולי, זאת גם שאלה, אבל נניח שכן.
אבל השקעה יש פה בוודאי.
איך ככה לוקחים לי פתאום את הדבר הזה,
ועוד
מתחרים בי עם הכלים שלי. אז פה צריך באמת לשים לב. לדוגמנית אין זכויות יוצרים. Okay. כי זה לא סלפי. מי שמצלם סלפי,
הבנתי.
הוא גם הצלם, כעיקרון, ברמת העיקרון. אני לא אכנס לפרטים פה של, של, של יצירה מוזמנת, יצירה לא מוזמנת.
Okay.
אני יוצא מהנחה שכל המיזם הזה, נקרא לו ככה, הוא מיזם מאולתר כזה, לא עם חוזים, עם כל
אז,
מיני
אז
דברים.
אז קודם כל אתה אומר, תסדירו את זה.
כן, קודם כל תסדירו את זה. ובסיטואציה הזאת, נכון, אין לחיילת, לדוגמנית, זכויות יוצרים. יכול להיות שיש לה זכות מבצעים.
אוקיי.
למה אני אומר יכול להיות? כי כעיקרון, מה שהציבור לא כל כך יודע בחוק, יש מה שנקרא זכויות מבצעים. אבל לא כל כך שומעים על זה. אין הרבה תביעות, אבל בצורת, ברגע האמת, אם רוצים למנוע את המשך ההצגה של התמונות באתר מתחרה, אז אפשר להשתמש גם בעילה של זכויות מבצעים, שהיא מאוד מאוד דומה לזכות היוצרים.
אוקיי. אני רוצה לקחת אותך לדוגמה אחרת שטיפה דיברנו עליה עם מיכל. חייל שעכשיו עשה קורס תכנות או מחשוב או תקשוב בצבא.
כן.
בדרך כלל חיילים שבאים עם איזשהם נתונים טובים מלכתחילה, והצבא לוקח אותם לעשות את הקורס הזה. ועכשיו במהלך השירות, בזמנו הפנוי, הוא מפתח אפליקציה. אני בכוונה חוזרת לאפליקציה, כי זה דבר מאוד מוכר. לפי מה שאני מבינה ותקן אותי, עכשיו תישאל השאלה, האם הוא עשה את זה בזיקה לשירות הצבאי, או כחלק מהשירות הצבאי, כדי לבחון למי הזכויות באפליקציה הזאת?
כן. זה עניין, עניין האפליקציות הוא כעיקרון מורכב.
אוקיי.
פיתוח אפליקציות. אנחנו...
במקרה כזה, למשל...
בוא נבהיר דבר אחד. בדרך כלל, מי שמפתח אפליקציה לא חייב להיות גם מי שכותב את הקוד של האפליקציה.
אוקיי.
אנחנו צריכים לראות, אבל זה יכול להיות שזה כן.
שזה כן.
שזה
בוא
כן.
בוא נגיד שהוא למד תכנות והוא כן, רושם כן, עכשיו כן, את הקוד. כן. אוקיי. ואז מה?
אז לכאורה, צריך לראות באמת מה המקרה. האם בצבא... ניתנה לו פקודה, זה חלק מהתפקיד שלו.
לא, זה לא חלק מהתפקיד שלו, הוא אבל את הבסיס,
כן.
הוא למד בצבא.
אוקיי, אז יש פה את ה... זה שהוא למד, זה עובר אליו, זה... אין למי שמלמד איזושהי זכות על היצירות של מי שלמד.
זאת אומרת שאם למדתי עכשיו תכנות, או למדתי, לא יודעת, אנגלית, אז זה שיש לי את הידע, זה לא מקנה זכויות אחר כך בתוצר שעשיתי.
כן, וזה גם כן, הדברים האלה קשורים גם, לפעמים שואלים אותי, אני השתמשתי בתוכנת פוטושופ, האם מישהו יכול לבוא אליי בטענות? לא, יצרת את היצירה, היצירה לא קשורה לכלים.
הבנתי.
לא קשורה לפוטושופ, אם אתה צייר, לא, זה לא שייך למי שמכר לך את הצבעים או את המכחול.
הבנתי. אז באמת אנחנו חוזרים למבחן
אבל
של...
אבל התוכנה, הכתיבה של הקוד, שייכת כעיקרון, שייך למי שכתב את זה.
למי שכתב.
אם זה לא יצירה מוזמנת או נסיבות אחרות.
ברור.
אם אין חוזה שהזכויות עוברות.
ברור. אז אנחנו, הזמן רץ לנו, אנחנו נשמע את טיסלאם, פרצופה של המדינה, ואז
יופי.
נתקדם.
יופי. יצא בבוקור של יום קיץ מתיש נשק לאישה חצה את הכביש מכונית מטופחת נהג מיומן שואטים לבירה יום חדש לעסקן הקטן מחייג בנסיעה ענייני מפלגה ודואג לחלקו בפרוסת העוגה השיחה קולחת הובטחו לו דברים פחנים שהוא לא מייצג בוחרים מסמכים לעיון תקציבים לפיתוח באשן הסיגר לחלון הפתוח הוא אומר לחבר מפלגה
רגע, דליה
אולי תהיה השגריר באוסטרליה הוא מסכים ורדו למדינה שאהב אז מה אם בדרך שיקר וגנב פניו משתתפים בחלון בפינה הפרצוף שלו הוא קיצץ בדקה שלושה מפעלים וארבע מאות איש הפכו מובטלים מטרימים במכונית בילונות חלחלים הוא קופץ לביקור הורים שקולים הוא שכח שהטיב בעד מלחמה הפרצוף שלו
צופה של המדינה.
כן, את יודעת. כן. שיר אקטואלי.
תמיד. מיכל, אני רוצה לשאול אותך, או לחדד יותר נכון, דיברנו קודם על הנושא של פרסום, או על הנושא של לעלות על הכתב. עכשיו, דיברנו על האופציה, למשל, ששיר ישודר, ואני רוצה לשאול אותך על פרסום שהיום הוא הרבה יותר פשוט. אני, יש לי, בוא ניקח את ה... צילום הזה של העננים. עכשיו, אני פרסמתי אותו בקבוצות הוואטסאפ של החברים שלי לצורך העניין. אמרתי להם, תראו איזה תמונה יפה, ומשם זה התגלגל כדרכו של וואטסאפ. זאת נחשבת הפרה, זה פרסום לצורך איזושהי עילת תביעה?
תראי, זכויות זה דבר שאנחנו מחליטים איך לנהל אותו. כן? זה שיש לי זכות על צילום, זה לא אומר שאני אלך ואני אתבע את מי, את מי שישתמש. אני מייצג את חברות תעשייתיות, ולפעמים חברה מחליטה לתבוע מפר אחד, ולא לתבוע מפר שני. ומי שטבעו אותו מגיע לבית משפט, וטוענים נגדי, אבל מה, גם אלף ואלף, הפרו, למה אותם לא טבעתם? ואני תמיד אומרת, והשופטים תמיד מהנהנים, את יודעת, מי שיש לו זכות, הוא מחליט, איך לנהל אותה? אם אני החלטתי לתבוע את X ולא את Y, זאת הזכות שלי. עכשיו, צריך מאוד להיזהר בעניין של פרסום באמת בוואטסאפים. צריך לשים לב. אנחנו יודעים היום שהיום נורא קל לשתף.
נכון.
אז אם את חרדה מראש לזכויות על יצירה מסוימת, ההצעה שלי לא לפרסם, לא להעביר בשום צורה. זה כמו שאני נותנת עצות לכל אחד, לא להצטלם בירום, כי אתם לא יודעים איפה זה מגיע. זה באותה מידה, אותו דבר. את יודעת, ברגע שפרסמת, את מאבדת באיזשהו מקום שליטה על הדברים האלה. אחר כך תרצי לתבוע, לא תרצי לתבוע. סיפור שלם, גדול ובעייתי ומורכב וגם יקר וכולי. את חרדה על הזכויות שלך? אל תפרסמי. תפרסמי את זה רק בצורה שאת מחליטה. עם צילומים למשל, אם אנשים מעלים אותם לאיזשהו, את יודעת, ספק תמונות ודברים כאלה, הרבה פעמים אני מייעצת, תשימו לסימן מים למשל, שאי אפשר להוריד אותו, שהוא נהיה חלק מהצילום. אם מישהו רוצה לקנות, רק אז אתם תורידו, רק אתם תדעו איך להוריד אותו.
זאת הצעה מצוינת, זאת אומרת,
כן,
ככה אתה
בצילומים. למשל, בהחלט. יש את העניין הזה של אין משטרת מחשבות, בגלל זה אנחנו דואגים לקבע. בגלל זה היצירה, אם את רוצה שהיא יצירה, היא צריכה להיות יצירתית, היא צריכה להיות מקורית. אבל אם היא לא קובעה, אז אין זכויות, כי היא לא קובעה. בסדר? אין משטרת מחשבות, ועל זה למעשה החוקים בזכויות יוצרים מתבססים, לא רק בארץ, גם בעולם. אין משטרת מחשבות, אם אני ואת חשבנו על סדרה, על שישה אנשים בניו יורק, אבל רק את ואת הלכת ועשית סדרה שקוראו לה פרנדס, עם מוניקה צ'נדלר ופיבי, ופרסמת, אז את הלכת עם זה.
אז זה שלי.
את מבינה? אז לפעמים ההצעה המשפטית הראשונה שאני נותנת ללקוחות שלי, קודם כל תסתמו את הפה, כי ברגע שפרסמתם, שדיברתם, זה אין לכם שליטה על זה.
ברור.
לא הפקדתם.
אבל
לא...
איך אני יכולה לסתום את הפה אם אני רוצה עכשיו לבדוק אם זה באמת מתאים לסרט, אם זה, או להתייעץ עם חבר, או איך אני מתחילה את זה?
קודם כל, כשאת הולכת ומתייעצת עם עורך דין, עורך דין יש לו חובת חיסיון, והוא לא ילך ולא
אבל
יפרסם.
אבל עורך דין לא ידע להגיד לי, להגיד לי זה רעיון טוב, זה לא רעיון
נכון,
טוב. הוא ידע להגיד
לפעמים.
לי, כמו שדורון אמר, זה יצירתי,
כן.
זה לא יצירתי.
נכון, מקורי, לא מקורי, נכון. אז בשביל זה יש חוזים. שזה יש חוזים. יש הרבה פעמים אני שולחת אנשים עם הסכמי סודיות, למשל, שבהם נכתב בפירוש, רק מה שהוא עבר באותה פגישה, חוסה תחת הסכם הסודיות. הרבה פעמים אנשים לא אוהבים לחתום להסכמי הסודיות, ואז אני אומרת ללקוח, יש לך אופציה. או שאתה מחליט שאתה לא מדבר, או שאתה מחליט, אני סומך, אני מסכים, ואני הולך על זה. עכשיו, גם במקרה שאדם רוצה ללכת ולהתייעץ לגבי סרט, לגבי תסריט וכולי, אם יש לו עותק קודם שהוא הפקיד אצל עורך דין, הרבה יותר טוב. כי אז הוא יכול להוכיח, הנה, אני עשיתי את זה קודם.
זה היה אצלי קודם.
כן.
מעולה. רצית להתייחס ב...
כן, קודם דיברתם על העניין, שנגיד אני עבדתי באיזושהי תוכנה, האם יש לי זכויות להמשיך ולהשתמש. חייבים לזכור, ותמיד אני בהקשר הזה מדברת על מאמני כדורסל, בסדר? מאמן כדורסל התחיל לאמן איזושהי קבוצה, הוא אימן קבוצה במשך 10 שנים, הוא עבר איתה הרבה דברים, הוא למד הרבה במשך האימונים האלה. אחר כך הוא הולך ומאמן קבוצה אחרת. אין לאף אחד זכויות על מה שהוא למד באותו הזמן. זה שלא. הוא הולך עם זה הלאה. אותו הדבר, אם למדתי לעבוד עם איזושהי תוכנה, הידע בהפעלת התוכנה הוא ידע שלי. אנחנו אנשים, אנחנו מלא זיכרונות וכל מיני סוגים של דברים שלמדנו. זה הולך איתנו הלאה. אז לפעמים חברות שמישהו עובד בהם אומרות, אוקיי, תחתום לנו הסכם צינון. 6 חודשים, 12 okay. חודשים וכדומה. אפשר להסדיר את הדברים האלה בחוזים.
ברור.
בהסכמים, כן.
ברור. דורון, אני רוצה, עוד לפני שאנחנו מסיימים,
כן.
להבין ממך, דיברנו על חיילים שמפתחים כל מיני אפליקציות,
כן.
דיברנו על כל מיני רעיונות, חיילים שכותבים פוסטים בפייסבוק, אנשים יצירתיים, ועושים כן. שימוש גם בתמונות שיש בפייסבוק, או תמונות שיש בגוגל בכלל, בוא תן לנו ככה 2 טיפים ממה להיזהר כדי לא ליפול.
קודם כל, התמונות שנמצאות על ידי המשתמש בגוגל, ובפייסבוק זה קצת אחר, בגוגל אין תמונות מאוחסנות בגוגל. כל תמונה שעולה בגוגל, היא נמצאת במקום אחר, באתר של מישהו, באיזה מאגר.
אז איך אני יודעת? התמונה עלתה לי. מה אני עושה?
היא לא שלך. התמונה היא של מישהו אחר.
אוקיי.
צריך להסתכל, צריך מאוד מאוד להיזהר. גם במאגרי תמונות יש את הבעיה של, או הייתה הבעיה, אולי עכשיו פחות, של מלכודות דבש, של אתרים שהם מאוד מאוד מזמינים ואומרים, תיקח תמונות בחינם. אין חינם.
אין תמונות חינם?
לא צריך להאמין.
כמו שאין רוחות צהריים חינם.
איך אני יודע מי כתב שהתמונה חינם?
אז מה אני עושה אם אני רואה שכתוב שהתמונה היא חינם? איך אני בודקת?
אל תקחי אותה, תבררי, תעשי חיפוש. אפשר לעשות גם חיפוש ויזואלי אם התמונה מופיעה בעוד מקומות. יכול להיות שבצורה כזאת תגלי שהתמונה שייכת למישהו ותגלי גם למי היא שייכת.
זאת אומרת שאתה אומר, אין דבר כזה?
לא.
תמונות חינם?
אני ממליץ תמיד אפילו לקחת תמונות בכסף. יש מאגרים של תמונות זולות, יותר טוב לקחת תמונה בכסף, לשלם, לשמור את הקבלה, לשמור את המספר הסידורי של התמונה, וכך לפחות, אם זה יסתבר שזה לא של אותו מאגר,
אז אנחנו ישנים בשקט.
לפחות יש את הגנת
תום הלב.
לא תום הלב, המשתמש התמים. יש הבדל, אבל זה
הבנתי. זה כבר לתוכנית אחרת.
כן.
אז הזמן רץ לנו, כי התחום הוא גדול ומורכב. אני אודה לעורך דין דורון זיסו, ולעורך הדין דוקטור מיכל סגל.
תודה רבה לך. תודה רבה לך.
שהגעתם, ואנחנו חותמים עוד תוכנית של כי אני חייל, אחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד, עם נפגשים מחוץ לקופסה, אני הייתי עורך הדין אולי שוורץ, שיהיה לכם המשך יום מצוין.
מאיר אותי צלצול, עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול, לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו, הלו, מי אמור, it's Miguel, I'm calling you in Israel just to say that I love you, just to say that I love you. Did I wake you up? Are you sleeping alone? Is that a man's voice I hear on the phone? You know that I love you. Me, Miguel? Ze nocheta alai kmo maka Leilot rufim betipi ודייג עם חקה אהבה שאפשר להתראה בארץ רחוקה מה אני מיליון שנות אור משם עמוק בתוך בלבול עוד לא התאפסתי מאז שחזרתי מחול אתמול נתקו את החשמל חודשיים אין לי גז עדיין מנגנת אבל שום דבר לא זז מי אמור it's Miguel I'm calling you in Israel just to say that I love you just to say that I love you לרגע זה נשמע לי כל כך אפשרי פשוט להמריא I'm coming, אני אומרת לא, למה לא? החיים הם סרט, אני אישה משוחררת. Did I wake you up? Are you sleeping alone? Is that a man's voice I hear on the phone? You know that I love you. לך תסביר לו שאני ואתה זה שריטה של שנים שפה מלחמה ומיתון וחמסים הוא בכלל אינדיאני מה הוא מבין? השיחה מתנתקת, אני משתתקת אתה מתיישב במיטה בפרצוף רציני עכשיו זה אמיתי
מאמי, זה משה תקשיבי, משה
את איתו או שאת איתי Thank you.
you sleeping alone? Is that a man's voice I hear on the phone?